אומרת בדף עמוד ב', תנו רבנן, המוציא מחנות לפלטיה דרך סטיו חיה, ובן עזאי פותח. הסבר בדברי בן עזאי, אומרת הגמרא, כסבר מהלך כעומד אני. שיטת בן עזאי, מהלך כעומד אני. והראשונים כולם נתקשו בדברי בן עזאי, איך לדעתו, אם הוא סובר מהלך כעומד, איך תוסבר ההלכה של מעביר דלת אמות ברשות הרבים? אז התוספות כאן במקום אומרים, מביאים, ובירושלמי פריך, על דייטה דבן עזאי, אין אדם מתחייב על דלת אמות ברשות הרבים לעולם, דייעשה כמי שהונחה על כל אמה ואמה ויפטר. הירושלמי שאל כבר את השאלה, שלשיטתו של בן עזאי, איך נסביר את חיובו של אדם במעביר דלת אמות ברשות הרבים, יעשה כמי שהונחה על כל אמה ואמה, ויפטר. אז הירושלמי עושה הוקימתה, מעמיד בהוקימתה, ומשני משכחת לה בקופץ. החיוב של מעביר דלת אמות ברשות הרבים לדעת בן עזאי באמת יהיה לא במהלך. בציור שאדם קפץ 400. אומר התוספות, והשס דידן לא חשיב לפירך. הבבלי לא הביא את השאלה הזאת, והתוספות מסביר שהבבלי לא רואה בזה בכלל פירך. מדוע? כמו שאומרת הגמרא בפרק הזורק, דדלת אמות ברשות הרבים הלכת הגמיר אלה. ולאחי לא מקשה עלה. כן? הלכת הגמיר אלה. הלכה למשה מסיני, ולכן הוא לא מקשה על כך. כך נתקבלה ההלכה. אומר התוספות, וכן קלוטה לרבי עקיבא. אף על גב דכמי שהונחה דמיה, בזורק דלת אמות ברשות הרבים חייב. אותה שאלה מתעוררת גם לרבי עקיבא שסובר קלוטה כמי שהונחה. אז איך אפשר יהיה לחייב בזורק דלת אמות ברשות הרבים? מאותה סיבה עצמה. זה נעשה כמונח על כל אמה ואמה. אז אומר התוספות אותה שאלה, אף אגב דכמי שהונחה דמיה, בזורק דלת אמות ברשות הרבים חייב, ולא אמרינן כמי שהונחה תוך דלת אמות ברשות הרבים. אז התשובה של התוספות, הירושלמי שאל על בן עזאי, והעמיד בהוקימתה, וקופץ, לבבלי זאת איננה חשובה קושייה, משום שהלכת הגמירה. הלכת הגמירה. והראשונים, בראשונים יש מקום לדייק. הרשב"א הביא את השאלה גם ביחס לקלוטה כמי שהונחה, וגם ביחס למעביר 400 ברשות הרבים לדעת בן עזאי. וכשהוא שואל ביחס לבן עזאי, אז הוא מביא את המהלך של תוספות. אומר הרשב"א כך, וטעמי דה בן עזאי, משום דה מהלך כעומד דמי, ואם תאמר, אם כן מעביר דלת אמות ברשות הרבים, איך היא משכחת לה, דחייב לבן עזאי? אז אומר הרשב"א, יש לומר, דדלת אמות ברשות הרבים, הלכת הגמיר עליה. הלכת הגמיר עליה. דלת אמות ברשות הרבים, הלכת הגמיר עליה. בדף דלת עמוד ב', כשהגמרא מביאה את הדין של קלוטה כמי שהונחה, אז שם אומר הרשב"א כך, קשיה, אם כן זורק דלת אמות ברשות הרבים, איך היא משכחת לה? אם נגיד קלוטה כמי שהונחה, איך נוכל להסביר את הדין של זורק דלת אמות ברשות הרבים? אז כאן מביא הרשב"א שורה של תירוצים. ויש מי שתירץ, דלא אמר רבי עקיבא אלא לחייב. ויש מי שתירץ, דלא אמר רבי עקיבא אלא לחייב. אבל לפתור לא כאמר. הדין שכותח כמישהו אוכל נאמר לחייב, לא נאמר לפתור. על זה אומר הרשב"א, ואינו מחובר בעיניי. דעל עניין גיטין אמרו כן, בפרק הזורק. ואת המי חיוב איקה ומי פטור איקה. לכן מביא הרשב"א תירוץ נוסף, ויש מי שפירש דלא אמרו אלא בקלוטה ברשות אחרת. אבל ברשות אחת לא אמרינן. אז הוא הביא את התירוץ הזה, עוד מעט נראה, שזה חלק מהראשונים הביאו את התירוץ הזה. לא אמרו אלא בקלוטה ברשות אחרת. אבל באותה רשות, ברשות אחת, לא אמרינן קלוטה כמי שונחה. ואיקה למימר, אומר הרשב"א, תירוץ שלישי, ואיקה למימר, דזורק ומעביר 400 ברשות הרבים, הלכת הגמירלה. הלכת הגמירלה. זאת אומרת, כשהשאלה נשאלה ביחס לקלוטה כמי שונחה, אז שם הרשב"א הביא את שורת התירוצים שאנחנו רואים. אבל ביחס לדינו של בן עזאי, כשמהלך כעומד, שם הביא הרשב"א רק את התירוץ האחרון שהוא הביא ביחס לקלוטה כמי שונחה. רק את התירוץ של איך את הגמירלה. את התירוצים האחרים הוא לא הביא. הגם שיש ראשונים שהביאו את התירוצים, את ה... לפחות, ברן למשל, אנחנו רואים שהוא שאל את השאלה, מהלך כעומד דמי, אז אומר הרן, פירוש, ודווקא בשתי רשויות. וכן למאן דאמר קלוטה כמי שהונחה. זאת אומרת, אותה שאלה מתעוררת גם ביחס למהלך כעומד של בן עזאי, גם ביחס לקלוטה כמי שהונחה, איך יהיה חייב על דלת עמוד ברשות הרבים, אז על זה אומר הרן, ודווקא בשתי רשויות. וכן למאן דאמר קלוטה כמי שהונחה. אבל ברשות אחת לא. די לא, 400 ברשות הרבים, איך היא מחייב? אחרת, איך נחייב 400 ברשות הרבים? צריך לומר שמדובר הדין של מהלך כעומד והדין שקלוטה כמי שהונחה, הכוונה ברשות אחרת. אבל באותה רשות עצמה לומר קלוטה כמי שהונחה או מהלך כעומד, זה אנחנו לא אומרים. זה אנחנו לא אומרים. זאת השיטה הזאת, זאת גם שיטת התוספות ריד, שגם כן תרץ ככה, מאירי מביא תירוץ כזה. אבל הרשב"א, כמו שאנחנו רואים, הביא את התירוץ הזה, אבל הביא אותו כשהוא שאל ביחס לקלוטה כמי שהונחה. ביחס למהלך כעומד של בן עזאי, שם הביא הרשב"א רק את התירוץ של הלכת הגמירלה. לכאורה יש מקום לדייק, ויש מקום לדייק, בלשונו, זה גם שיטת הרמב"ן דומני, גם כן, באותו כיוון. נדמה לי שגם הרמב"ן הולך ביחס למהלך כעומד, הביא את הלכת הגמירלה, נראה את זה בפנים, רגע אחד, נראה את זה. כן, הרמב"ן מביא כך. הרמב"ן מביא כך, וקשיא הוא לרבונו, איפכא. מעביר דלת עמוד ברשות הרבים. גמרא גמירא לה. זאת אומרת, זה כבר מונח אצלו כהנחה. מעביר דלת עמוד ברשות הרבים, גמרא גמירא לה, שהוא חייב. אם כן, למה לא נלמד מכאן? למה זה לא ישמש כמקור נגד בן עזאי? בן עזאי אומר מהלך כעומד. אז למה לא נשתמש בגמרא גמירא לה של דלת עמוד ברשות, הרי זה קיבלנו, שעל דלת עמוד ברשות הרבים, המעביר דלת עמוד ברשות הרבים, חייב. אז נשתמש בזה כמקור נגד בן עזאי, אם כן לילף מיני דמהלך לאו כעומד דמי. אז על זה אומר הרמב"ן, דיל משי נהייתם דמקום חיוב ולכו לאלמה. אבל אחר המקום פטור ולכו לאלמה. ואין דנים קל מחמור להחמיר עליו. זאת אומרת, זה לא יהיה קושייה על בן עזאי, כי יכול להיות שבזה בן עזאי מודה. מקום חיוב ולכו לאלמה. אבל אחר המקום פטור ולכו לאלמה. ואין דנים קל מחמור להחמיר עליו. זאת אומרת, בציור שהגמרא מדברת, למשל, במוציא מחנות לפלטיה דרך סטיו, שהגמרא אומרת שלדעת בן עזאי הוא ייפטר, כי מהלך כעומד דמי. אז אתה רוצה, אז אין דנים קל מחמור להחמיר עליו. תו קשיא לו, מביא הרמב"ן, לרבי עקיבא דאמר קלוטה כמי שהונחה, זורק דלת עמוד ברשות הרבים, איך היא משכחת לה? ומפרקינן לה, דלא אמר רבי עקיבא לקלוטה כמי שהונחה, אלא דווקא בהכנסה לרשות אחרת, דקלטו המחיצות, אבל בחד רשות לא אמרינה. זאת אומרת, את החידוש הזה של קלוטה כמי שהונחה, חידשנו דווקא בהכנסה לרשות אחרת. אבל בחד רשות לא אמרינה. ובירושלמי מצאתי, רב חיסדא שאל לרבונה לדעת בן עזאי, את הירושלמי שהתוספות הביאו, וגם הרמב"ן וגם הרשב"א בחידושים, שניהם הביאו את הירושלמי לא בצורה שתוספות הביא. תוספות הביא שהירושלמי שאל וענה, עשה הוקימתא, בקופץ. אבל גם בחידושי הרשב"א וגם בחידושי הרמב"ן, אומר הרמב"ן, ואין שם פירוק מפורש על זה. אין שם תירוץ מפורש על זה. זאת אומרת כך, הרמב"ן על הקושייה של קלוטה כמי שהונחה, הביא את התירוץ שזה לא נאמר, אלא ברשות אחרת, לא באותה רשות. ביחס לשאלה של מהלך כעומד, רואים שהוא למד הלכת הגמירא. אלא הוא שאל, למה לא נלמד מהלכת הגמירא אלא נגד בן עזאי? זה יהיה כלל. איך אתה בן עזאי אומר מהלך כעומד? אם יש הלכה למשה מסיני שאומרת שמעביר דלת עמוד ברשות הרבים, הדין הוא שהוא חייב, זה לכאורה יהיה ראיה של מהלך לאו כעומד. אז על זה הוא אמר, אין דנים קל מחמור להחמיר עליו. זה הייתה התשובה שלו. אבל מונח אצלו כדבר פשוט שזה הלכה למשה מסיני. עם זה אי אפשר להתווכח. אבל ביחס לקלוטה כמי שהונחה, יש לו תשובה אחרת. אז רואים על כל פנים שאת התשובה האחרת שהוא ענה על קלוטה כמי שהונחה, הוא לא השתמש בה כדי ליישב את השאלה של בן עזאי. ויש מקום לדייק מדוע. עכשיו, יש, הבית יוסף הביא, זה מובן במשנה ברורה, יש פה בית יוסף, אפשר לראות, הבית יוסף הביא בשם רבנו ירוחם. הרבנו ירוחם בסימן שין ממתת, הרבנו ירוחם בסימן שין ממתת, כותב, הנה, כותב חידוש להלכה. כתב רבנו ירוחם בחלק ו'. הגמרא אומרת שכשאדם נמצא במצב, זה מופיע להלכה בסימן שין ממתת, כתוב בלשון של הטור, בלשון של הטור כתוב כך, לפיכך מותר לאדם לעקור החפץ מרשות הרבים ולתנו לחברו שאצלו בתוך ארבע עמותיו וחברו לחברו שאצלו אפילו מאה מילים, אף על פי שהחפץ הולך כמה מילים ברשות הרבים, שכל אחד לא יטלטלנו אלא בתוך ארבע עמותיו. מביא הרבנו ירוחם כך, מביא הבית יוסף, כתב רבנו ירוחם בחלק ו', מוליכו פחות פחות מארבע עמות שאמרו זיכרונם לברכה בכל מקום. חז"ל אומרים שבמצבים מסוימים אנחנו מתירים לאדם להוליך את החפץ פחות פחות מארבע עמות. ארבע אמות אסור, אבל פחות פחות מארבע אמות, בתנאים מסוימים מותר. כותב רבנו ירוחם, צריך להישב בכל, צריך להישב בכל פחות מארבע אמות. כשאמרנו פחות פחות מארבע אמות מותר, הכוונה היא צריך להישב בכל פחות מארבע אמות. שאם לא ישב, אף על פי שעמד ולא הלך, בכל פחות מארבע אמות, חייב. שאף על פי שעומד, הליכה אחת היא. ואפילו בקרמלית או בשדה, חייב מלכות מדרבונו. כן כתב מר שר שלום בתשובה עד כאן לשונו. זאת אומרת, ברבנו ירוחם כתוב חידוש גדול, שכשאנחנו אומרים פחות פחות מדלת אמות, מוליכו פחות פחות מדלת אמות, זה דווקא בתנאי שהוא יושב בכל פחות מדלת אמות. הבין המגן אברהם, הבין המגן אברהם בדברי הרבנו ירוחם כך, הרי עוד לפני שנקרא את הרבנו, את המגן אברהם, נקרא את הגמרא. בגמרא כתוב אצלנו, בדף ה' עמוד ב' דין כזה. הגמרא אומרת, אמר רבי אבין, אמר רבי אלי, אמר רבי יוחנן, היה טעון אוכלים ומשקים. היה טעון אוכלים ומשקים. ונכנס ויוצא כל היום כולו. אינו חייב עד שיעמוד. היה טעון אוכלים ומשקים, ונכנס ויוצא כל היום כולו, אינו חייב עד שיעמוד. אמר רבי, והוא שעמד לפוש. כשאני אומר אינו חייב עד שיעמוד, הכוונה היא שהוא עמד לפוש. ממאי? בדאמר מר תוך דלת עמוד עמד לפוש פטור, לכתף חייב. חוץ לדלת עמוד עמד, עמד לפוש חייב, לכתף, לכתף פטור. מי כמש מלן שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך? שואלת הגמרא, אמרה רבי יוחנן חד הסיבנה. שרי רבי יוחנן כבר חידש את זה. ואמר רב ספרא, אמר רבי ימי, אמר רבי יוחנן, המעביר חפצים מזווית לזווית ונלך עליהם הוציאם פטור שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך. אומרת הגמרא, המורה הנינו. נכון. מר אמר לה בעי לישנה, מר אמר לה בעי לישנה. כל מקום מפואר בגמרא שיש הבדל בין עמידה לפוש לעמידה לכתף. כשמדובר על הוצאה, העברה של, של חפץ, ארבע אמות ברשות הרבים, אז כתוב כאן שאם תוך דלת עמוד עמד לפוש, אז הדין הוא שהוא פטור. אבל אם הוא עומד לכתף, אז הדין הוא שהוא חייב. רש"י אומר, תוך דלת עמוד, המעביר דלת עמוד ברשות הרבים, ועמד תוך דלת עמוד לפוש, וחזר והשלים והניח או עמד שם פטור, שלא העביר דלת אמות בעקירה אחת. אם לכתף עמד בתוך הדלת אמות, וכשישלים דלת אמות הניח או עמד שם לפוש, חייב. ועמידה לתוך דלת לאו עמידה היא, שהייתה, כיוון, צריך לומר, שהייתה לכתף. זאת לא הייתה עמידה לפוש. עמידה לכתף, אומר רש"י, לאו עמידה היא. לאו עמידה היא. עכשיו, בדברי הרבנו ירוחם, שהביא בית יוסף, דייק המגן אברהם, הרי מה מדובר שם? שם מדובר באדם שנמצא במצב שיש לו היתר לטלטל פחות פחות מדלת אמות. אז הרבנו ירוחם אומר, פחות פחות מדלת אמות פירושו של דבר שכל דלת, כל פחות מדלת אמות הוא יושב. למה הוא הזקיק לשבת? למה הוא נזקק לשבת? אז המגן אברהם מבין כך. זה מגן אברהם בריש סמך וב. כותב המגן אברהם כך. בגמרא הרי כתוב מפורש שאם אדם בתוך דלת עמוד עומד לכתף, אמר רש"י, זה לא עמידה. אבל אם הוא עומד לפוש, אם הוא עומד לפוש, זה כן עמידה. ואז ממילא יש פה הנחה ויש פה עקירה, עקירה מחודשת בעמידה לפוש. בעמידה לכתף זה לא נחשב הנחה וזה לא נחשב עקירה. אבל בעמידה, לכאורה, בעמידה לפוש, אז זה נחשב הנחה, ונחשב עקירה מחודשת. ואז יוצא שאני לא העברתי את החפץ 400 ברשות הרבים. העברתי פחות. כך לכאורה. אז אומר המגן אברהם, הדין הזה, כמו שאמרנו, מופיע להלכה,
במי שהחשיך בדרך, בפרק האחרון, אם אין עמו שום אחד מכל אלו, אומר השולחן ערוך, יטלטלנו פחות פחות מדלת אמות. כותב המגן אברהם, ועומד לפוש בינתיים. זאת אומרת, אם הוא יעמוד לכתף, כמו שכתוב בגמרא, זה לא יועיל. לאו עמידי. אלא הוא צריך עמידה לפוש. אומר המגן אברהם, דלא כרבינו ירוחם, שכתב שצריך להישב. הרבינו ירוחם אמר, כתב שצריך להישב. לא מספיק לו עמידה לפוש, אלא צריך להישב. מה הפשט? מה הפשט? מה הפשט ברבינו ירוחם? אז אומר המגן אברהם, קודם כל, וצריך יהיו, שהרי רבינו ירוחם עצמו כתב שעומד לפוש פטור. וכן כתב הרמב״ם פרק י' ג' ותלמוד ערוך הוא פרק כמה דשבת. גמרא מפורשת שראינו עכשיו. הרי כל עמידה לפוש היא נחשבת כהנחה. אז למה הוא מצריך ישיבה? אז אומר המגן אברהם, אלא שסביר עלי, הוא מסביר פשט ברבנו ירוחם. הרבנו ירוחם סובר, דבחן, כיוון שאינו עומד, אלא משום שלא יבוא לידי איסור, לא עוול כעומד לפוש, ולכן צריך להישב. את המגן אברהם מסביר לנו מה הרקע לחומרה הזאת של הרבנו ירוחם. למה הרבנו ירוחם יצריך לשבת? הוא לא הרי זה נגד גמרא. בגמרא כתוב שהעמידה לפוש מספיקה. אלא הפשט הוא ככה. הרבנו ירוחם חשש, הבין, מה זה עמידה לפוש? כפשוטה, עמידה לפוש. אדם עומד לנוח. הרי היהודי הזה שרוצה לטלטל פחות פחות מדלת אמות, הוא לא סובל מחוסר כוח. הוא יכול ללכת בלי לנוח. אלא מה? זה כאילו. אמר רבנו ירוחם, כאילו זה לא מועיל. כאילו לא מועיל. אז אם אתה יושב, אז אני רואה את זה כהנחה. ישבת. אבל אם אתה עומד, להגדיר את העמידה שלך כעמידה לפוש, מה ייתן לזה שם של עמידה לפוש? מה ייתן לזה שם של... אם אדם באמת צריך לנוח, אז אני אומר, הוא צריך לנוח, הוא עמד, אז העמידה היא מנוחה. אבל אם האדם הזה לנוח, הוא לא צריך. הוא מסוגל ללכת. אז מה שייך לומר שהוא עומד לפוש? הרי הוא עושה את זה רק כדי שלא יעבור על איסור. זו כל המטרה שלו. אז כדי שלא יעבור על איסור, טוען הרבנו ירוחם, זה לא נקרא הנחה. זה לא נקרא עמידה לפוש. זאת אומרת, הרבנו ירוחם מתחדש חידוש. יש מושג של עמידה לכתף. יש מושג של עמידה לפוש. ויש עמידה כזאת שמצד אחד אי אפשר להגדיר אותה כעמידה לכתף, הוא לא עומד לסדר משהו, זה לא בדרך ההליכה, אבל מצד שני זה גם לא עמידה לפוש. אז אומר הרבנו ירוחם, זה לא מועיל. זה לא מועיל. ולכן מצריך הרבנו ירוחם ישיבה. זה פשט של המגן אברהם ברבנו ירוחם. אלא מה? המגן אברהם טוען שזה נגד גמרא. גמרא עם רש"י. מה יש? ומי הוא בעבודת אלילים, בעבודה זרה, דף עין, פרש רש"י, דבעומד לפוש זר. זאת אומרת, הוא מצא גמרא מפורשת, שאותה רש"י מפרש, בפחות פחות מדלת אמות, שמדובר שהמידה לפוש מועלת. זאת אומרת, רש"י מפורש, כך פרש את הגמרא. והמשנה ברורה, המשנה ברורה בסימן שימן דה, שער הציון, הביא ראיות נוספות. נגד הרבנו ירוחם. משנה ברורה. ולעניות דעתי, כותב המשנה ברורה, נראה ברור, דלכו לאלמה מן התורה, מקרי עמידה. זאת אומרת, עוד פעם, לפי המגן אברהם הסביר פשט ברבנו ירוחם, שהרבנו ירוחם חשש, הוא הבין שעל איזה עמידה שייך לו, אמרה הגמרא שהיא עמידה לפוש, שהיא נחשבת הנחה,
דווקא עמידה כזאת שהיא עמידה למנוחה כפשוטה. אבל עמידה כזאת שהיא מצד אחד היא לא עמידה לכתף. אבל מצד שני האדם עושה את זה רק כדי שלא יבוא לידי איסור. זה לא מוגדר כעמידה לפוש. לכן הצריך הרבנו ירוחם ישיבה. אז אומר המשנה ברורה, ולעניות דעתי נראה ברור, דלכו לאלמה מן התורה, מקרי עמידה, אפילו אם לא עמד לפוש בעדיה. גם אם לא, מה שכתוב בגמרא לפוש, אומר המשנה ברורה, זה לאו דווקא לפוש בעדיה, שהוא עומד לנוח, כמו שלומד הרבנו ירוחם. ורק בשביל איזו סיבה שמנעו לילך. זאת אומרת, זה שהגמרא אמרה לפוש, זה לאו דווקא. ורק בשביל איזה סיבה שמנעו לילך, כיוון שלא עמד לתקן דרך מסעו, זאת אומרת, המשנה ברורה אומר לנו הפוך. כתוב, עמד לכתף, שזו איננה עמידה. זאת איננה הנחה. הנחת הגוף, כשאדם עומד לכתף, זאת איננה עמידה. אז אומר המשנה ברורה, בגלל שכשהוא עומד לכתף, הפירוש הוא נחשב מהלך. זה לא עמידה בכלל. אבל רק עמידה כזאת שהיא לכתף, היא לא בגדר עמידה. כל עמידה אחרת, מה שכתוב עומד לפוש, אין הכוונה עומד לפוש בדווקא, כמו שלומד הרבנו ירוחם. אלא כל עמידה שהיא לא עמידה לכתף, ממילא היא כמו עומד לפוש. אני לא צריך שיהיה, שהאדם הזה יעמוד כדי לנוח. העיקר שהעמידה הזאת לא תחשב בדרך ההילוך. אז אם אדם עומד בגלל שהוא לא רוצה לעבור על איסור דאורייתא, זה גם כן עמידה, מה אכפת לי? אני לא צריך עמידה לפוש. באמת, על כל פנים רואים פה מחלוקת. הרבינו ירוחם אומר שצריך עמידה לפוש, צריך עמידה לנוח. ועמידה כזאת שמצד אחד היא איננה לכתף, אבל מצד שני היא גם לא עמידה לנוח, היא לא מועלת. זה לא בגדר הנחה. המשנה ברורה אומר הפוך. עמידה לכתף היא העמידה שהיא לא נחשבת עמידה. כל עמידה שהיא לא עמידה לכתף, היא בסדר, היא נחשבת עמידה, זה הנחת הגוף. כך הוא לומד. ומה שאמר בגמרא עמד לפוש הוא לאו דווקא, רק להפוק כשלא עמד לתקן. מביא המשנה ברורה הראיה. וראיה ממה שאמר בדף קוף נון ג' עמוד ב' לעניין בהמה. הגמרא אומרת בדף קוף, שם הגמרא דנה לגבי מחמר. מי שהחשיך בדרך, כן? ויש לו איתו כיס, והוא הולך עם החמור. אז כתוב שם בגמרא שכשקיימה להשתין מים, הוא גם כן בכלל עמידה. כשהחמור עומד על מנת להשתין מים, זה גם בגדר עמידה. הוא פשוט הוא שהוא הדין גבי אדם. גם גבי אדם יהיה אותו דבר. נו, מה תגיד? כשאדם עומד כדי להשתין, אז זה נקרא שהוא עומד לנוח? הוא לא עומד לנוח, אבל הוא גם לא עומד לכתף. זה רואים שזה בגדר עמידה. וביותר מורח בעדיה שם בסוף הסוגיה, וכאמר שם, סוף סוף כמעט עלי... הגמרא שואלת שם, אחרי הכל, אחרי כל הפתרונות שאנחנו מציעים, שואלת הגמרא, סוף סוף כמעט לבית הרי אפשר דלא קאי פורטה. אז מה כוונת השאלה של הגמרא? שואל המשנה ברורה. הגמרא שואלת, אבל בסופו של דבר יגיע הביתה. אבל בכל מקרה הוא צריך רגע לעמוד לפני שהוא נכנס. כן? אז לכאורה, בכל מקרה הוא עומד, שואל המשנה ברורה, איזה עומד? זה נקרא עומד? הרי לפי הרבנו ירוחם זה לא עמידה. איזה עמידה היא עמידה שהיא בגדר הנחה? רק שהוא עומד לפוש, עומד לנוח. כן? שם זה לא עמידה לנוח. אז לדעת המשנה ברורה, יש ראיה מפורשת מהגמרא. בפרק אחרון, כן? הרי דמקרה עמידה שלא עמד לפוש, ורק שלא היה כדי לתקן. ודברי רבנו ירוחם, צריכים עיון. הוא נשאר בצריך עיון, אבל הוא דחה אותו. כך הוא אמר, לעניות דעתי, ודאי שהוא לא צודק. ודאי שהוא לא צודק, שתכו לאלמה, ולדעתו כל הראשונים חולקים עליו. ואחר כך מצאתי בלבוש, בסימן רש סמכבב, ומפרש דברי רבנו ירוחם דלא מיירה לעניין דאורייתא. זאת אומרת, גם הרבנו ירוחם מסכים, שבדאורייתא ודאי שגם עמידה שהיא לא עמידה לפוש, על כל פנים היא לא עמידה לכתף, היא ודאי בגדר עמידה לפוש. כן? מדאורייתא. אלא מה? הוא לא דן לגבי דאורייתא. אבל הוא אומר, גם זה דוחה קצת. דמינלה לרבנו ירוחם לחדש דבר כזה. שבמקום שהתירו פחות פחות מדלת אבות, הוא דווקא בישיבה. זה עדיין נשאר דחוק גם אחרי ניסיון היישוב של הלבוש. אז המשנה ברורה דחה אותו. נראה בהמשך אם אנחנו נצליח קצת לנסות לבאר את מה שהוא אומר. עכשיו, הרמב״ם הרמב״ם בפרק י"ג בהלכה י' כתב כך: עקר חפץ מרשות הרבים והלך בו פחות מארבע אמות ועמד וחזר והלך פחות מארבע אמות ועמד, אפילו כל היום כולו פטור. אפילו כל היום כולו פטור. באמת דברים אמורים בשעמד לנוח. אבל אם עמד לתקן מסעו, הרי זה כמהלך. וכשיעמוד חוץ לארבע אמות, חייב. ברמב"ם כתוב חידוש. הגמרא מחלקת בין עמד לפוש לעמד לכתף. זה חילוק שהגמרא קובעת. עמד לפוש, העמידה מנתקת. עמד לכתף, אז הדין הוא שהוא חייב. אין עיתוק. הרמב"ם כתב, אבל אם עמד לתקן מסעו, הרי זה כמהלך, וכשיעמוד חוץ לארבע אמות חייו. הרמב"ם מוסיף, הרי זה כמהלך. הרי זה כמהלך. ואת הרמב"ם מבין, שכשהוא עומד לכתף, החידוש של הרמב"ם, הרי זה, יש פה הגדרה, הרי זה כמהלך. בשביל מה הוא צריך להוסיף את זה? היה צריך לומר, אבל אם עמד לתקן מסעו, כשיעמוד חוץ לארבע אמות, חייב. כמו שהגמרא אומרת. יכול להיות שיש ברמב"ם התייחסות ברמז, לספק שהחזון איש מעורר. חזון איש עורר ספק. הגמרא אומרת שבעמד לכתף, כמו שאמרנו, זאת איננה נחשבת הנחה, אז דן החזון איש, זה שאמרנו שזה לא נחשב הנחה, אז הפירוש הוא כך, כמו שאנחנו, אדם עקר חפץ בתחילת ארבע אמות, והניח אותו בסוף ארבע אמות, באמצע הוא עמד לכתף. אז אנחנו צריכים לדון, האם העמידה לכתף באמצע היא תפתור אותו? אז התשובה היא, היא לא פותרת אותו, זה כתוב בגמרא, הוא חייב. אז הפירוש הוא שאני לא אומר כאן את הכלל שהנחת גופו כהנחת חפץ. זה המשמעות של הדברים. אבל החזון איש דן לגבי העוקר, אותו אדם שעקר והניח, זאת לא נחשבת הנחה. אבל מה הדין לגבי אדם אחר? כשאני עוקר חפץ מתחילת ארבע, ועומד באמצע ארבע אמות לתקן, ובא אדם ועוקר ממני את החפץ כשאני עומד באמצע ארבע אמות לתקן, והוא יניח אותו במקום אחר. האם לגביו זה נחשב שנחשבת עקירה או לא נחשבת עקירה? זאת אומרת, לגביי, כמו שאמרנו, זה ודאי לא נחשבת הנחה. זה החידוש של הגמרא. אבל לגבי אדם אחר, האם זה נחשבת הנחה? הרי אם אני, הגמרא שעכשיו הזכרנו, אם הגמרא במי שהחשיך, אם אדם עוקר, אם אני הולך, או תוך כדי ההליכה שלי, עוקר ממני אדם חפץ ומניח אותו, אז הגמרא מפורשת שזה לא נחשב עקירה, משום שהחפץ לא היה מונח, אני כל הזמן הייתי בתנועה. אז מה הדין כשאדם עומד לכתף לגבי אדם אחר? לגבי עצמו, גמרא מפורשת, פשוט שהוא פטור, שהוא חייב, זה לא נחשב את הנחה. אבל לגבי אדם אחר, מה הדין? זה ספק של החזון איש. אז לכאורה היה מקום לדייק מלשון הרמב״ם דייקו האחרונים. הרמב״ם כתוב, אבל אם עמד לתקן מסעו, הרי זה כמהלך. וכשיעמוד חוץ לארבע אמות חייב. לשון של הרמב״ם, כמו שאמרנו, יש פה תוספת מילים. שלכאורה היא תוספת מילים שהיא נראית בהשקפה ראשונה מיותרת. אבל ברמב״ם כתוב, הרי זה כמהלך. יכול להיות שבזה רומז לנו הרמב״ם, כן? שהוא נחשב כמהלך לא רק... מה הוא הוסיף שהוא נחשב כמהלך? אמר, שאלנו. הרי אתה רוצה להגיד שהוא חייב, זה לא נחשב את הנחה. מה אתה מוסיף? התשובה היא, הוא נחשב כמהלך לא רק לגבי עצמו, אלא גם לגבי מישהו אחר. הרי הוא עמד, לעמידה הזאת אין משמעות. היא נחשבת כהילוך. כך היה מקום לומר, אולי דיוק לשונו של הרמב״ם. מכל מקום זה לשון הרמב״ם. אומר הרמב״ם, אבל, והוא שיעמוד חוץ לארבע אמות, לנוח. אז הוא חייב. אבל אם יעמוד לתקן מסעו, עדיין הוא כמהלך, אז עוד פעם, אבל אם עמד לתקן מסעו, הרי זה כמהלך. וכשיעמוד חוץ לארבע אמות, חייב. והוא שיעמוד חוץ לארבע אמות לנוח. אבל אם יעמוד לתקן מסעו, עדיין הוא כמהלך. יש פה מקום לדייק, הרמב״ם חוזר על עצמו. אבל אם יעמוד לתקן מסעו, עדיין הוא כמהלך, ואינו חייב עד שיעמוד לנוח חוץ לארבע אמות. על כל פנים, לשונו של הרמב״ם כאן צריכה דיוק. יש מקום לעמוד על עוד נקודה. הגמרא בכתובות. הגמרא בכתובות בדף למד א', שם הגמרא דנה בדין קימלה בדרבה מיני. אם אדם מבצע פעולה שיש מקום לחייב עליה שני חיובים, חיוב מיטה וחיוב ממון, אז אנחנו אומרים, הגמרא לומדת מפסוק, שהוא נפטר מהחיוב הממוני כשמוטל עליו, כשהוא עשה עבירה, שהחיוב עליה במזיד הוא חיוב מיטה. הוא חיוב מיטה. אז הגמרא דנה, הגמרא מביאה כאן ברייתא. מטיב רב ביבי בר אביי. הגונב כיס בשבת חייב. שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור סקילה. הגונב כיס בשבת חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור סקילה. ביאור, הכלל שהפעולה שצריכה לחייב אותו גם ממון וגם נפשות, הוא נפטר מהממון בתנאי שזה בעידנה. זה ביחד. אם זה לא ביחד, אם החיוב הממוני חל קודם, אז הדין הוא שגם אם אחר כך יתחדש עליו חיוב מיטה, זה לא יפתור אותו מהממון, מדין קימלה בדרבמין. אם שני החיובים באים בעת ובעונה אחת, אז אנחנו אומרים קימלה בדרבמין. זה היסוד. עכשיו, הגמרא דנה קודם לכן. לפני כן, הגמרא דנה זורק חץ מתחילת ארבע לסוף ארבע, וקרא שיריים בהליכתו. זאת אומרת, אדם זרק חץ מתחילת 400 לסוף 400, ותוך כדי המעוף של החץ, החץ הזה גם עשה נזק. אז מצד אחד הוא העביר חץ ברשות הרבים 400. מצד שני, אז הוא חייב מיטה, אם הוא עשה את זה במזיד. אם בשוגה גם כן יש פטור של קימלה בדרבמין. כל מקום, הדין הוא שהוא עשה מעשה שבמזיד חייב עליו מיטה. אבל הזריקה של החץ היא לא רק הסתיימה בחילול שבת, היא הסתיימה גם בנזק. קרא שיראים של השני. השאלה היא אם הוא חייב או פטור. אז הגמרא הביאה דין, אמר רבי אבין, אז הורק חץ מתחילת ארבע לסוף ארבע, וקרא שיראים בהליכתו פטור, שהכירה צורך הנחי. הכירה צורך הנחי. יש פה יסוד. אני רואה את המעשה, מתחיל בהכירה, מסתיים בהנחה. כל חיוב ממוני שיש בין ההכירה לבין ההנחה, זה נחשב בעידני, והמעשה, החילול שבת, המעשה שהוא חייב עליו מיטה, במזיד, פותר אותו מהחיוב הממוני. דנה הגמרא, מביאה הגמרא ברייתא, להקשות, הגונב כיס בשבת, כתוב, חייב שכבר נתחייב בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור סקילה. זה לא בעידני, טוענת הגמרא. חיוב הגניבה חל עליו, לפני שמגיע חיוב הסקילה. המדובר פה, את הכיס הזה הוא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אז החיוב סקילה שלו, מבינה הגמרא, חל ברגע שהוא העביר מרשות היחיד לרשות הרבים. חיוב הגניבה, הגמרא רוצה להבין, חל קודם. שואלת הגמרא בהמשך, והחנמי והמאי, החנמי לימה הגבהה צורך הוצאה. כמו שאתה אומר, הכירה צורך הנחה בזורק חץ, והסיריים שנקראו, נחשבים כנקראו בעידני, עם החיוב מיטה, מדוע? משום שהחיוב מיטה, המעשה שמחייב עליו מיטה, הוא העקירה שהוא מסתיים, המעשה הזה מסתיים בהנחה. הוא הדין תגיד גם כאן אותו דבר. הרי כדי להתחייב במוציא מרשות לרשות, הוא צריך לעקור והוא צריך להניח. הוא עקר את הכיס ברשות היחיד, והוא מניח אותו ברשות הרבים. כל המעשה נמשך מהעקירה עד ההנחה. באותה עת הוא גם מתחייב על הגניבה, תוך כדי. זה נקרא בעידני, זה שואל את הגמרא. אומרת הגמרא, ומה היא הכנה מילי מהארבעה צורך הוצאי? אומרת הגמרא תירוץ כזה. אחא במאי עסקינן, כגון שהגביאו על מנת להצניעו, ונמלח עליו והוציאו. מדובר שכשהוא הגביע את הכיס, הוא הגביע על מנת להצניע. רצה לגנוב אותו, אבל לא על מנת להוציא אותו. ונמלח עליו והוציאו. שואלת הגמרא, אז במקרה כזה, אם אדם הגביע את הכיס על מנת להצניע אותו. ולכן הוא חייב, כי בעת שהוא הגביע אותו, כבר מתחייב בדין גנב. אבל אי אפשר לראות אותו כמוציא בגלל, אי אפשר לחייב אותו כמוציא מרגע ההגבהה, כי ההגבהה לא הייתה על מנת להוציא. ההגבהה הייתה על מנת להצניע, שואת אמרה. אז במקרה כזה, הרי וחיי גבנה מי חייב, בכלל הוא לא חייב על שבת. שאדם מגביה על מנת להצניע ובסוף מוציא, אז העקירה הראשונה לא הייתה, אין פה עקירה, העקירה הייתה של פטור. הוא התכוון להצניע, לא התכוון להוציא. כדי להתחייב בשבת, אתה צריך לעקור על מנת להוציא. כאן הוא עקר על מנת להצניע. תרץ את הגמרא, וכי היגב נמי חייב? ואמר רב סימון, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, המפניך חפצים מזווית לזווית ונמלח עליהם והוציאם פטור, שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך. אומרת אמה, לא תימה על מנת להצניעו, אלא אימה על מנת להוציאו. מדובר כאן שהוא הגביע על מנת להוציאו, אז חוזרת הקושייה. הגבהה צורך הוצאה, אומרת הגמרא, כשעמד, מדובר כאן שהוא עמד. שואלת הגמרא, עמד? עמד למאי? שמה הוא עמד? אי לכתף אוכל. אי לכתף אוכל. כך שואלת הגמרא. זאת אומרת, מה הגמרא מבינה? אם הוא עמד, לעמידה אין משמעות. אם זה עמידה לכתף, שואלת הגמרא, אוכל. דרכו בכך, אורחיו, כך אומר רשי, ואין עמידתו הנחה לבטל עקירה ראשונה ממלכת שבת. אין שום משמעות לעובדה שהוא עמד. אז חוזרת הקושייה, הגבהה צורך הוצאה. אלא מה? אומרת מה? אלא בעומד לפוש. מדובר שהוא עמד לפוש, לא לכתף. אז יש פה עכשיו מקום לדייק. אלא בעומד לפוש. שואלת הגמרא, אבל לכתף מהי? מה יהיה הדין אם הוא יעמוד לכתף, כמו שאמרנו? פטור. אז שואלת הגמרא, אז למה הברייתא מחלקת בין מגביה לגורר? היה מגרר ויוצא, כתוב פטור. עד איתן היה מגרר ויוצא פטור. נפלוג וניתן בדינה, בדידה. באמת דבר אומרים, הוא עומד לפוש, אבל לכתף פטור. כך שואלת הגמרא. מכוח הקושייה הזאת אומרת הגמרא, אלא המני בן הזי. אלא המני בן עזאי, דאמר מהלך כעומד דמי. פשט? הרי מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, אם אתה סובר עקירה צורך הנחה, מבינה הגמרא, תגיד גם הגבהה צורך הוצאה. אם הגבהה צורך הוצאה, כן? אז שואלת הגמרא, הכנה מילי מהגבהה צורך הוצאה, אז למה אתה אומר שהוא חייב? היה צריך להיות פטור מדין קימנה בדירה ממני? בברייתא כתוב שהוא חייב. כך שאלה הגמרא. תרצה הגמרא, הוא חייב כי מדובר כאן במגביע על מנת להצניע. שואלת הגמרא, מגביע על מנת להצניע, אז אין בכלל חיוב בשבת. רבי יוחנן. תרצה הגמרא, לא. מדובר פה במגביע על מנת להוציא. אז נו, אז אם זה מגביע על מנת להוציא, חוזרת הקושייה, הגבהה צורך הוצאה, מדובר בעמד. מדובר בעמד. איזה עמידה, אומרת הגמרא? עמד לפוש ולא עמד לכתף. למה לא עמד לכתף? אומרת המראה, אוכל. אז מורחים לומר שעמד לפוש. אז בתירוץ הזה של הגמרא, לכאורה כבר יש יישוב. ההגבהה הייתה הגבהה של גניבה. הוא חייב עליה. הרי שאלנו, הגבהה צורך הוצאה. ההגבהה הזאת היא לא צורך הוצאה. מדוע? משום שהייתה אחר כך הגבהה אחרת. איזה הגבהה אחרת? כי הרי הוא עמד לפוש. הייתה עמידה לפוש. זה התירוץ של הגמרא. אז ממילא ההגבהה מחייבת, העקירה המחייבת היא לא העקירה הראשונה. לכן זה לא בעידני. אלא מה, למה הגמרא בכל זאת לא מקבלת את התירוץ הזה בברייתא? משום שהגמרא שואלת, לפלוג וליתנה בדידה. היית צריך לחלק. לפלוג וליתנה בדידה. אלא אומרת הגמרא, מסקנת הגמרא, המני בן עזאי, דאמר מהלך כעומד. מה נתחדש בתירוץ הזה של הגמרא? המני בן עזאי. המני בן עזאי. יש לנו כבר תירוץ. פירוש לכאורה, מקודם חשבנו הגבהה צורך הוצאה, אז בשעה שהוא עוקר, הוא מגביה את החפץ, באותה שעה מתחילה מלאכת השבת שלו. ואם מתחילה מלאכת השבת, אז הוא צריך להיפטר על הגניבה. אומרת, אבל לא, זה בן עזאי. בן עזאי סובר מהלך כעומד. אז למעשה זה חזרה לתירוץ הקודם. הרי אמרנו שכשהוא עומד לפוש, למעשה, אז יש פה כביכול עקירה מחודשת. אז לכאורה, זה מה שנתחדש בבן עזאי. יש פה עקירה מחודשת. מכוח מה? הוא לא עקר מחדש. הוא עשה הכל הלך. אבל אני רואה כל פסיעה שלו כהנחה וכעקירה מחודשת. כך צריך לומר. אז כך, זה הפשט בגמרא. אלא מה? יש פה מקום לדייק בגמרא כמה דיוקים. ראשית, יש מקום לדייק ביחס לרמב״ם שראינו קודם. בגמרא כאן כתוב שכשהוא עומד לכתף, מדוע אני לא... הגמרא שואלת, עמד למאי? היא לכתף אורחים. אורחים. אז כתוב בגמרא שהעמידה לכתף לא חשובה הנחה, מצד מה? אורחים. כך כתוב בגמרא. אורחים. אז לכאורה ההסבר לכך שהעמידה לכתף לא נחשבת כהנחה, בגמרא כתוב אורחים. ברמב״ם כתוב, הוא נחשב מהלך. זה עכשיו מקום לדייק דיוק נוסף בלשונו של הרמב״ם. הרי בגמרא כתוב אורחי. זה ההסבר. למה העמידה לכתף לא חשובה הנחה? הרמב״ם אומר, נחשב כמהלך. מניין לא לקחת את זה? איפה הוא מצא את היסוד הזה? בגמרא כתוב שהגדר בעמד לכתף זה אורחי. לכן זה לא נבחן כהנחה. נקודה אחת. נקודה שנייה שיש מקום לדייק בה, זה שלכאורה יש הבדל, הדין הזה של עמד לכתף ועמד לפוש מופיע גם אצלנו בגמרא. אבל אצלנו בגמרא, הגמרא נזקקת לראיה ליסוד. לחילוק הזה שבין לכתף לבין לפוש בסוגיה שלנו, אנחנו נזקקים לראיה. הגמרא אומרת, אמר רבי אלעאי, אמר רבי יוחנן, היה טעון אוכלים ומשקים. ונכנס ויוצא כל היום כולו, אינו חייב עד שיעמוד, אמר רביי, והוא שעמד לפוש. שואלת הגמרא, ממאי? יסוד מה אתה מחלק? והוא שעמד לפוש? אומרת, מה מגיע? אמר, מר, תוך דלת עמד. תוך דלת עמוד, עמד לפוש פטור לכתף חייב. למה כאן הגמרא לא שואלת? הגמרא בכתובות אומרת את אותו דבר, אבל היא לא מביאה את המידי אמר, מר. כאן, בגמרא בכתובות פשוט לה הדבר, לכאורה. אצלנו זה לא פשוט, צריך להביא לזה ראיה. אז היה מקום לדייק, למה בשבת נזקקים לראיה לחילוק הזה, ובכתובות לא נזקקים לראיה לחילוק? מקום לדייק. יש מקום לעמוד על עוד נקודה במהלך הסוגיה. וזה לכאורה מחלוקת ראשונים גדולה. בגמרא כאן, הגמרא, הרי מה המהלך של הסוגיה? הגמרא אומרת, ראשית, השאלה של הגמרא, אם אתה אומר שהעקירה צורך הנחה, אז לכאורה תגיד גם הגבהה צורך הוצאה. אם תגיד הגבהה צורך הוצאה, אז ממילא אין מקום לחייב על הגניבה. הוא נפטר, מדין קימלי מדרה במיני. זה שאלת הגמרא. אמרה הגמרא רבי יוחנן. התירוץ הראשון של הגמרא זה רבי יוחנן. רבי יוחנן סובר שהמפנה חפצים מזווית לזווית ונמלח עליהם והוציאן, פטור שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך. העקירה הייתה עקירה של פטור. אז ממילא אין מה שיפתור אותו על הגניבה. כשהוא הגביע, הוא הגביע על מנת לגנוב, אז הוא נעשה גנב והוא חייב. העקירה הראשונה לא מחייבת אותו. שאלה הגמרא, אם ככה, אם אתה מדבר על רבי יוחנן, אז
אז בכלל הוא לא יהיה חייב. אתה רוצה לצייר שיש פה חיוב שבת, רק אתה רוצה להגיד זה לא באיבנה. בציור של רבי יוחנן אין בכלל חיוב שבת. הוא יקביע על מנת להצניע, אז גם אם בסוף הוא יוציא, בסופו של דבר, נמלח עליו והוציאו, הוא פטור, כי לא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך. אז הגמרא חוזרת בה. הגמרא אומרת, לא תימה על מנת להצניעו, אלא אימה על מנת להוציאו. מדובר שהוא יקביע על מנת להוציא. מדובר שהוא יקביע על מנת להוציא. שואלת הגמרא, אז נו, אז אם הוא יקביע על מנת להוציא, חוזרת הקושייה, הגבעת צורך הוצאה, אומרת הגמרא שעמד. על זה שאלה הגמרא, אי בשעמד, לפלוג ולהתנה בדידה, מסקנת הגמרא, המני בן עזרי. נו, אז עכשיו אנחנו נשאל, כשהגמרא אומרת, אלא המני בן עזרי, הלשון של הגמרא, אלא המני בן עזרי. אז איך מדובר? מדובר שהוא הגביע על מנת להצניע בהתחלה? או, זאת אומרת, כשאנחנו מתרצים אל המני בן עזרי, אנחנו חוזרים לתירוץ של רבי יוחנן, או אנחנו נשארים בתירוץ השני של הגמרא, שהוא יקביע על מנת להוציא. מה הפשט כאן בגמרא במסקנה? כשהגמרא אומרת, אלא המני בן עזרי. הרי בן עזרי מחדש, שמהלך כעומד. אז מהלך כעומד. כל פסיעה שהוא פוסע, נחשבת כעקירה מחודשת. אז אם הוא מקביע על מנת להצניע, ובסופו של דבר מחליט להוציא, יש מקום לומר שזה כבר לא גרוע, העובדה שהייתה עקירה ראשונה, עקירה בפטור משעה ראשונה. יש מקום לומר. אז יש פה מקום לשאול, להבין פשט בסוגיה, למסקלת הסוגיה. כשהגמרא אומרת אל העם, מני בן עזאי, האם היא חוזרת לרבי יוחנן? לא אכפת לי לחזור לרבי יוחנן או לא? אני עדיין צריך להישאר בתירוץ שתרצתי. התירוץ שתרצתי אחרי רבי יוחנן היה שמדובר שהוא יקביע מעט להוציא. אלא מדובר שהוא עמד. אלא את התירוץ הזה דחיתי, כי אמרתי, לפלוג וניתנה בדידה, עכשיו התחייה הזאת נפלה. אבל אני עדיין נשאר בכך שהעקירה הייתה עקירה על מנת להוציא. לא כרבי יוחנן. אז לכאורה בשאלה הזאת יש מחלוקת ראשונים. ברש"י, כתוב שם כך. ברש"י כתוב שם כך. אלא, אומר רש"י, לא תוקמה כשעמד. לא תוקמה כשעמד. אל תעמיד, כמו שאמרנו קודם, כשמדובר שהוא עמד. ואפילו אחי, חיוב שבת דעקירה, לאו מחמת עקירה ראשונה דהגבעת ילי. חיוב השבת שלו, של העקירה, הרי השאלה הראשונה הייתה הגבעת צורך הוצאה. כשהוא מקביע, הרי הוא עוקר על מנת להוציא. אז אם הוא עוקר על מנת להוציא, אז יש לו פטור של קימלי בדרב מיני. אומר רש"י, אלא לא תוקמה כשעמד, ואפילו אחי חיוב שבת דהעקירה, לאו מחמת עקירה ראשונה דהגבעה עת ילי. אלא בעקירת גופו של פסיעה האחרונה, כשיוצא מן הבית. אז חל עליו, מכוח העקירה הזאת חל עליו חיוב שבת. אומר רש"י, מהלך כעומד דמי, ועקירת כל פסיעה אב יעקירה, והנחת הרגל היא הנחה. אילכך, קניה משעת הגבעה, וחיוב מיתה בפסיעה בתרייתא קהת ילין. אז רש"י אומר שכל עקירה של, איך הלשון שלו? עקירת כל פסיעה אב יעקירה, והנחת הרגל אב יענחה. כל פסיעה שהוא פוסע, כן? הוא מניח והוא עוקר. אז כל הנחת רגל היא הנחה, הלשון של רש"י, הנחת הרגל היא הנחה. ורש"י, במקומות נוספים מצאו רש"י שאומר אותו דבר, בשבת צדי א' עמוד ב', ובעירובין, שרש"י למד פשט שלדעת בן עזאי הפירוש הוא שבכל הנחה אני מבטל את העקירה הקודמת. בכל הנחה של הרגל, לדעת בן עזאי, יש ביטול של העקירה הקודמת. אז העקירה הקודמת יכולה להיות עקירה של חיוב, אבל היא התבטלה. משום שאני הנחתי את הרגל. וכשחזרתי ועוד פעם עקרתי את הרגל, אז בפסיעה האחרונה, אומר רש"י, אז מתבצעת עקירת החיוב, שהיא תחייב אותו מיתה, אבל את ההגבעה, כשהוא הגביע את החפץ, אז הוא חייב על הגניבה. בקיצור, זה לא בעידני, ואין מקום לשאול הגבעה צורך הוצאה, אליבא דבן עזאי, גם אם נניח עכשיו, שאנחנו קיימים, זאת אומרת, לפי רש"י משמע, כך למדו הראשונים, שאנחנו עדיין אוחזים בתירוץ השני של הגמרא, שמדובר שהוא עוקר לא על מנת לפנות, חפצים מזווית לזווית, אלא עוקר על מנת להניע, עוקר על מנת להוציא, אבל אין לזה משמעות, משום שבוטלה אותה הכירה כתוצאה מכך שהוא הניח את הרגל. בכל הנחה של הרגל, למעשה, זה הנחה כלפי הכירה הקודמת.
כך רש"י. לכאורה, בתוספות משמע לא כך. התוספות אצלנו, באותו תוספות שהתחלנו, אומר תוספות בסוף דבריו ככה, נראה לרשב"א, לרבי יוחנן דאמר לאיל, אמפני חפציו מזווית לזווית, ונמלח עליהם והוציאן פטור, לית לידי בן עזאי. רבי יוחנן שאומר אמפני חפצים מזווית לזווית, ונמלח עליהם והוציאן פטור, לית לידי בן עזאי. למה?
הוא חולק על בן עזאי. הוא לא יכול לסבור את בן עזאי.
למה? דלבן עזאי דאמר מהלך כעומד דמי, אבי חייב. אומר תוספות, וכן מוכח בהדיה בריש אילו נערות.
תוספות טוען שיש לזה הוכחה מפורשת מהסוגיה שראינו עכשיו. נתיב רבי ברבי. מה הכוונה שלו? לכאורה הכוונה שלו היא כזאת. התוספות למדו פשט שם בסוגיה, הרי זה שהגמרא נזקקה להגיד שמדובר שהוא עוקר על מנת להוציא, זה היה בגלל שהגמרא שאלה על רבי יוחנן, הרי הכירה כזאת לא תחייב. אז אמרה הגמרא, לא, מדובר שהוא עוקר על מנת להוציא, אבל מדובר בעמד, ותלוי איך הוא עומד. ועל זה הגמרא שאלה, לפלוג וליתנו בדידה, באה הגמרא ואומרת, אלא אמני בן עזאי. מבין תוספות שהפשט הוא שכשהגמרא אומרת, אלא אמני בן עזאי, באמת חזרנו לרבי יוחנן. חזרנו לרבי יוחנן. אבל עכשיו כבר רבי יוחנן לא מטריד אותי. מדוע? משום שמה שהטריד אותנו ברבי יוחנן, כי אם אתה רוצה להגיד שהוא עקר על מנת להצניע, אז בסופו של דבר אין פה בכלל חיוב שבת. אבל ברגע שיש לי את בן עזאי, אין לי בעיה. יש חיוב שבת, שהרי נכון שהעקירה הייתה על מנת להצניע, כשהגבעתי את החפץ היה על מנת להצניע, אבל בסופו של דבר, הרי החלטתי תוך כדי מהלך ההחזקה בחפץ, החלטתי להניח אותו בחוץ. ומה תגיד, אין פה עקירה? יש פה עקירה. שרי כל פסיעה שאני פוסע, אני גם, אני עוקר. כל פסיעה שאני פוסע, אני עוקר. אז התוספות למדו שם בסוגיה, אז אם התוספות למדו שם בסוגיה כך, שלמסקנת הגמרא, לדעת בן עזאי הוא חייב, וכמו שאמרנו, הפירוש הוא שאנחנו מקבלים את רבי יוחנן, אבל זה לא משנה לנו לדעת בן עזאי, כי בכל מקרה יש פה עקירה מחודשת, אז אם אלה התוספות טענו, אז אם רבי יוחנן אומר, שמפני חפצים מזווית לזווית ונמלח עליהם והוציאן, פטור, שלא הייתה עקירה משעה הראשונה לכך, על כורחנו שהוא חולק על בן עזאי. אם הוא היה מקבל את בן עזאי, גם הוא היה מחייב, כמו שאומרת הגמרא. זוהי טענת התוספות. כל פנים, ההוכחה של תוספות, שרבי יוחנן חייב לחלוק על בן עזאי, לכאורה, היא רק אם נניח שלמסקנת הסוגיה שם, כשאני אומר, אלא אמני בן עזאי, אני חוזר לרבי יוחנן. אני חוזר לרבי, ובאמת, רבי עקיבא איגר, בחידושים על הריף, בדרוש וחידוש, אז הרבי עקיבא, בתשובות חדשות של רבי עקיבא איגר גם כן, הוא שואל על התוספות, מה הראיה שלהם? באמת, מה הראיה שלהם? מה הכריח את התוספות לומר, שואל הרבי עקיבא איגר, מה הכריח את התוספות לומר שבאמת הסוגיה במסקנה, כשהיא אומרת, אלא אמני בן עזאי, היא חוזרת לרבי יוחנן? אפשר להגיד שהגמרא במסקנה, כשאמרה, אלא אמני בן עזאי, היא לא חזרה לרבי יוחנן. היא עדיין נשארה בהוקימתא השנייה של הגמרא, שבאמת מדובר שהוא עקר על מנת להוציא. הוא עקר על מנת להוציא. אלא מה שאלנו? קודם תרצנו כשעמד. אז כשאמרנו כשעמד, שאלנו, יש הבדל בין עמידה לפוש לעמידה לכתף, אז הגמרא הייתה צריכה לחלק. אבל כשהגמרא אומרת, אלא אמני בן עזאי, הכוונה היא, שבאמת לדעת בן עזאי, הפסיעה האחרונה שהוא פוסע, זאת אומרת כך, הוא עוקר את החפץ על מנת להוציא. הוא עוקר את החפץ על מנת להוציא. אבל בסופו של דבר, זאת לא תהיה העקירה המחייבת. מדוע? משום שהרי לדעת בנז היו מבצע עוד הרבה עקירות לאחר מכן. ובסופו של דבר, העקירה המחייבת תהיה העקירה האחרונה. תהיה העקירה האחרונה. כך שואל הרבי עקיבא עגר על התוספות, על הראשונים האלה שלמדו שלמסקנת הסוגיה בכתובות, חזרנו לרבי יוחנן. שואל רבי עקיבא עגר, מה ההכרח? אז צריך לומר לכאורה, שההכרח שלהם, הוא, משום שאם נגיד כך, שבמסקנת הסוגיה שם, אנחנו נשארים באוקימתא השנייה, אז גם אליבא דבן עזאי עדיין נוכל לומר הגבהה צורך הוצאה. מדוע? מתי אני נזקק לבן עזאי? זאת אומרת כך, הרי אתה רוצה לומר שהעקירה בשעה שהוא עקר את החפץ על מנת לגנוב אותו, הייתה עקירה על מנת להוציא. אז מה אתה טוען רק? בסופו של דבר היו עוד עקירות. אז מה היא נפקמינה? אז באמת, אין שום סיבה שהעקירה הראשונה לא תחשב כעקירה מחייבת, מדוע? משום שצריך לומר אליבא דתוספות שהם סוברים שגם אם אנחנו יוצאים מתוך הנחה שלבן עזאי, באמת, כל עקירה, כל פסיעה נחשבת כעקירה, אבל אין הכרח לומר שלבן עזאי כל הנחה של הרגל נחשבת כביטול של העקירה הקודמת. ברש"י רואים מפורש לא כך, וזאת תהיה המחלוקת. ברש"י רואים שהוא למד שלבן עזאי, כשאני אומר מהלך כעומד, פירושו של דבר שבכל פסיעה שאני מניח את הרגל, אני מבטל את העקירה הקודמת, וכשאני פוסע מחדש, יש פה עקירה מחודשת. אבל התוספות שהם לומדים פשט, שחייבים למסקנת הסוגיה לחזור לרבי יוחנן, משום שהם למדו כי אם, לא נגיד כך, אלא נגיד שהכוונה היא שאנחנו נשארים באוקימתא הקודמת, אז אין לנו, אז חוזרת הקושייה של הגבהה צורך הוצאה. מה ביטל? מה ביטל את העקירה הראשונה? מה תגיד בן עזאי? בן עזאי זה עקירה מחודשת, אבל זה לא הנחה. ואם זה לא הנחה, אין ביטול של העקירה הראשונה. אנחנו צריכים להפסיק כאן. התוספות לשיטתם, דף ג' עמוד ב', יש תוספות, אבל אין לנו זמן.